בפרק ב' בפסוק ט"ז וישמע פרעה, טוב זה ראינו, כן? וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. אז אנחנו בפעם שעברה עסקנו בשאלה מה המשמעות של הישיבה הכפולה, כוונה שהוא יושב בארץ מדיין משום שהוא סובר כפי הנראה שממדיין יש תקווה, או לפחות לפי הפירוש של רש"י, שאכן נודע הדבר משמעותו נודע לי שראויים ישראל להשתעבד. אם כן, רואים אנחנו שהוא חוזר בו מכוונתו הראשונה לגאול את ישראל ממצרים. כן, הוא מבין, לפחות ככה הוא סובר, שזאת הייתה טעות לחשוב שהמוכה הוא הצודק, ולכן הוא יוצא לארץ מדיין, ובארץ מדיין הוא מצפה למצוא שם אולי אפשרות להמשיך את תורת אברהם דרך אחד מבני כתורה, מדיין. מה? הוא מחפש את זה. הרי הוא מבין שמה שהפריד אותו ממצרים זו תביעה מוסרית שמקורה לא ברגישות מצרית, אלא זה בא לו מבית אביו. אבל הוא מבין שהאומה שבתוכה בית אביו נתונה, נתון, היא אומה שראויה לשעבוד, כך שהוא התייאש ממנה. אז הוא מחפש איפה זה נמצא. כן, הוא מחפש את זה במדיין. ייתכן, תלמיד העיר לי את שלשום, שייתכן שהוא כבר יודע את מי הוא הולך לחפש שם. לפי המדרשים, הרי יתרו היה יועץ בבית פרעה. אז ייתכן שמשה יודע על יתרו, שמע עליו. הוא מחפש אותו שם. כן, במיוחד שייתכן גם, זה גם אפשר, זה לא בטוח, שיתרו עצמו איננו מדייני. הוא בעצמו, יכול להיות שהוא לא מדייני, יתרו. כן? לא, הוא קייני. כן.
אבל שקשה לי זה שמשה בעצם מחפש במשיכיות של אברהם, וכאילו הוא שוכח מיעקב, זה כאילו כל ההבטחות של יעקב ואברהם.
כן. לא, ייתכן שהוא חושב שזה לא בשביל הדור הזה. ייתכן שהתיקון של האומה יבוא ממדיין. יכול להיות. אגב, הוא לא לגמרי טועה. הרי מי הקים את הסנהדרין? מדייני הקים. ייתכן, כלומר, תראה, נסתרות דרכי ההשגחה. לא תמיד אתה יודע מה המשמעות של הבטחה. אז הבה נראה.
אפשר לומר שלמצב זמני זה ש...
אינני יודע. אתה קורא את ההיסטוריה כפי שהתבררה לאחר מעשה. אבל עוד לפני שישראל יצאו ממצרים, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא החליט לקיים את הבטחתו, אז ייתכן שיש לו כיוונים אחרים לגמרי. יכול להיות ש... נגיד ככה, בואו נצייר לעצמנו מה משה חשב. שאומנם הקדוש ברוך הוא יבטיח את ארץ כנען לבני ישראל, ואת זה הוא יקיים, אבל ממלכת כהנים וגוי קדוש שלו זה לא יהיה הם. אלא זה יהיה אומה של כהנים, מדיינית, ולכהן מדיין. כלומר, יכול להיות הפרדה בין האליטה הרוחנית לבין המסה הלאומית, למשל.
יכול להיות שכבר עכשיו צריך להיות חיבור למען אחר כדי ש...
יכול להיות שזה מה שהוא חושב. בואו נבדוק אם הוא צודק או לא צודק.
כן, כי בחשבון הקודם זה נשמע קצת לא חיבור,
הבנתי, אפשר.
הוא
כמו יוסף 2. לא, הוא לא כמו יוסף 2. הוא עד רבה. הוא מבין שממצרים, כלומר מהתרבות של הגויים לא יצא כלום. הוא חוזר אל בית אברהם. אבל איפה בבית אברהם? אצל מי שלא יתקלקל. כן? הוא מחפש איזה כולל, איזה בית מדרש, ששם נשמרו הערכים. פסוק ת' ז'.
הוא מבית אברהם גם כן.
מי? מדיין לפחות. יתרו אולי. יתרו אני לא יודע. ייתכן שיתרו איננו מדייני. יש מקום לכאן, מקום לכאן. כן, יכול להיות שיש נפקא מינה. כן, בדרך כלל, שושלות של משפחות כהונה או מלכות באומות, הן בדרך כלל באות מבחוץ. כן? וגם יש פה שאלה, אם משה בא לגאול את ישראל, גם הוא בא מבחוץ במידת מה. כן. פסוק תת זין. ולכהן מדיין, שבע בנות, ותבונה ותדלנה. ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהם. אז אם נעשה חשבון, ותבונה לפחות שניים, ותדלנה עוד שניים, ותמלנה עוד שניים, סך הכל שש, מה עם השביעית? לא פרסמה הכתוב, מכאן שהיו לכהן מדיין שבע בנות. אפשר גם לדייק את זה מתחילת הפסוק, שכתוב הוא לכהן מדיין שבע בנות. טוב. פסוק י"ז. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, וישק את צונם. אומר הרמב״ם, רוח הקודש במדרגתה הראשונה, היא כאשר האדם מוכן לעשות מעשה גדול, להציל יחיד, גדול, יחיד חשוב או ציבור מיד סכנה או מיד עושקיו. מישהו שמוכן, הוא הולך, הוא מוכן לסכן את עצמו, הוא הולך מכות, כדי להושיע את הבנות. וזה אומר הרמב״ם, גם הריגת המצרי וגם הצלת בנות יתרו, זה ראשית רוח הקודש של משה. הוא בא להציל מן האלימות. בטח באו הרועים, באו בטח עם סוסים, עם כסדות, בא משה, הוא מושיע. זה ראשית רוח הקודש. ותבונה אל רעואל אביהן, ויאמר, מדוע מהרתן בו היום? השם הזה רעואל הוא שם שמי. שם שמבטא גם את האידאל של היהדות, עד כמה שאני יודע, נכון? ואהבת לרעך כמוך. אני השם. זה ממש הכל במילה אחת, רעואל. זה גם שם שמצאנו אותו אצל בני עשיו, שגרו באזור ההוא. כן. ותאמרנה, עשיו, ותבוא לרועי אביהן, והיום, מדוע מירדן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי, הצילנו מיד הרועים, וגם דלה לנו, וישק את הצאן. טוב, הזוהר אומר, מה זה איש מצרי הצילנו מיד הרועים? זה האיש המצרי שמשה הרג. הוא הציל אותנו מיד הרועים, כלומר, מאחר והוא גרם למשה לברוח, אז איש מציל אותנו מיד הרועים. אין זה הזוהר אומר, הם לא ידעו מה הן אומרות, אבל באופן גלוי, הם התכוונו למשה, נכון? זאת אומרת שמשה מופיע פה כאיש מציל. וזה הכינוי היחיד, השייכות הלאומית היחידה של משה המוזכרת בתורה. לא נאמר בתורה שהוא עברי, זה מורה על איזושהי זרות של משה כלפי האומה הישראלית. הוא מבחוץ. וזה חשוב שהוא יהיה מבחוץ. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, אם מישהו רוצה לשחרר את עצמו, צריך שמישהו מבחוץ יבוא. גם משה משקיף, אפשר לומר, על האנושות כמכלול אחד גדול. הוא לא נאמן לעם ישראל בגלל שזאת האומה שבה הוא נולד. הוא נאמן לעם ישראל בגלל שיקול אובייקטיבי מבחוץ. מכל האומות, הוא מגיע למסקנה, בסופו של דבר, שההיסטוריה צריכה להתקדם דרך עם ישראל. או? מה? כן, אבל זה ברור שמשה צריך לבוא מגבוה. עד כדי כך, שהוא לא נקבר בארץ ישראל. זה מאוד משמעותי. כי כדי להיקבר, כלומר, להיקבר בארץ מסוימת, הכוונה זה שייכות לאותה ארץ. משה לא שייך לשום ארץ. הוא כלל קוסמי. לכן הוא נקבר מעבר לירדן. אבל חז"ל קשרו את זה לביטוי איש מצרי. כלומר, העובדה שמשה לא נקבר בארץ ישראל, נקשרה לביטוי הזה בתורה. איך אומרים חז"ל? יוסף הודה בארצו, לפיכך נקבר בארצו. שהרי משה, על יוסף אמרו נער עברי, וגונב גונבתי מארץ העברים, ואילו משה אמרו עליו איש מצרי ולא מחה, אז הוא לא הודע בארצו, לפיכך לא נקבר בארצו. אז אתה שואל את השאלה של הרבי מאוסטרובצה. הרבי מאוסטרובצה שואל, מה הטענות כלפי משה? יוסף לפחות חי בארץ, לא נולד בארץ, אבל חי בארץ. לכן זה נורמלי שהוא אמר שהוא מארץ ישראל. אבל יוסף, אבל משה שמעולם לא ראה את אווירה של ארץ ישראל אפילו, אז מה באים אליו בטענות? אומר הרבי מאוסטרובצה, מכאן שכל יהודי צריך לומר שהוא מארץ ישראל. ברור? נכון. צריך לברר למה. אבל על משה, אומרים חז"ל, הוא לא נקבר בארץ משום שלא הודה בארצו. משמע שהוא היה צריך להודות בארצו. הוא היה צריך לומר שהוא מארץ ישראל. זה השייכות הטבעית של העברי. היה פעם, בטח שמעתם על ישיבת מיר במלחמת העולם השנייה. ישיבת מיר ברחה מפולין, דרך סיביר, הגיעו ליפן, ומיפן לשנחאי שבסין, עשו שם את המלחמה, אחרי המלחמה עלו לארץ. זה ישיבת מיר, הרב שמולביץ וכו'. וכאשר הם הגיעו ליפן, אז הם נחקרו. כן, חקר אותם איזה פקיד גבוה יפני. שואל אותם, מי אתם, מה אתם? אחת השאלות הייתה, למה הגרמנים רודפים אתכם? אז הרב של מיר אמר, כי אנחנו אסיאתים. זה עניין. אנחנו מאסיה. טוב. ואתה אומר, איש מצרי ציין מיד הרואים. זאת אומרת ש... טוב, אנחנו צריכים להבין. בסוף ימיו של משה, יש מלחמה. המלחמה האחרונה שמשה מנהל, זאת מלחמת... מדיין, מלחמת מדיין, נכון? עכשיו, יש שם, המשפט זה נקום, נקמת בני ישראל מת המדיינים. מה המשך הפסוק? אחר תאסף אל עמך. עכשיו, תאסף אל עמך, פשט ונה תמות. אבל אפשר להגיד תאסף, יש אחר פסוק אחר שבו כתוב אחר תאסף. אז אחר תאסף אל עמך, זה אומר... שכל זמן שהוא לא פתר את הבעיות שלו עם מדיין, הוא עוד לא חלק מן האומה. אז נקום נקמת השם את המדיינים, אחר תאסף אל עמך. טוב. כן. מה זה מלמדנו? שמשה הוא זר לאומה. מדיין זה הפיתוי. מדיין זה הפיתוי לחפש איזה מין שבטיות כהנית, חיצונית לאומה. כן, כן, כן. עכשיו, גם המהר"ל אומר את זה. המהר"ל אומר, מדוע משה מתחתן עם מדיינית? למה שהוא מתחתן עם יהודיה טובה? אומר המהר"ל, כי משה, אם כבר הוא מתחתן עם יהודיה, אז הוא צריך להתחתן עם כל היהודיות כולן. בוודאי. כי משה הוא שקול כנגד כל ישראל. אם הוא יתחתן עם משפחה פלונית, אז משה יהיה המייצג של האינטרסים של אותה משפחה. משה יהיה שייך למשפחה ממשפחות ישראל. ואז מי שיותר קרוב אליו, יותר חשוב, יותר רחוק, פחות חשוב. אבל משה הוא נגד כולם, אז יש שתי אפשרויות. או שהוא מתחתן עם כל הבנות, 60 ריבו בנות ישראל, או עם אחת שהיא מחוץ לאומה. ואז הוא שייך לכולם. אבל בזה שהוא לא שייך לאף אחד, הוא יכול להיות גם שייך לכולם. זה מסביר את המדרש המפורסם על הפסוק והביטו אחרי משה. מה אמרו חז"ל? מה זה והביטו אחרי משה? שחשדו אותו באשת איש. וכל אחד חשד אותו באשתו הוא. אז מסביר המהר"ל, למה חשדו אותו באשתו הוא? כי כל אחד הרגיש שיש שייכות בין אשתו לבין משה. בגבורות השם אני חושב. כן? שייך לכולם. עכשיו, על פי זה אני מבין פסוק מאוד חשוב. אגב, אבל זה בכל זאת מעניין. אם כדי להיות שייך לכלל ישראל הוא צריך גויה, בסדר, אני מבין, אבל למה דווקא מדיינית? כי מדיין זה השורש של משה. שמה הוא התגדל, אנחנו נלמד איך הוא התגדל שמה. כלומר, מי הרב של משה? מאיפה משה יודע את כל מה שהוא יודע? יש לו רבה. מי זה הרבה? יתרו. אנחנו נוכיח את זה מהפסוק. עכשיו, יש, לפי זה אני מבין עוד פסוק חשוב ביותר. בסוף ימיו, משה, קצת לפני שהוא נפטר, פונה אל עם ישראל ואומר להם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. את מי משה כולל במילה ישראל? כשמשה אומר שמע ישראל, למי הוא מתכוון?
כל העם
חוץ? חוץ מעצמו. יפה. כי אם אני פונה אל מישהו, אז אני לא אותו מי שאני פונה אליו.
אלוהינו, אלוהינו זה גם אלוהים שלי.
זה בדיוק החידוש. כלומר, החידוש, שמה ישראל, אני ואתם יש לנו אותו אלוה. זה לא היה מובן מאליו, לא טריוויאלי. השם אלוהינו, השם אחד, זה אותו אחד. איך אני יודע שזה הפירוש של הפסוק? כי חז"ל אומרים את זה במפורש לגבי יעקב אבינו. כשיעקב אבינו הלך להיפטר מן העולם, אז הוא חשד שאחד מבניו איננו בכלל אמונת הייחוד. ואז חז"ל אומרים שבניו אמרו לו שמה ישראל, והתכוונו אליו. השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. זאת אומרת שהאמירה שמה ישראל שם אלוהינו השם אחד באה לבסס את אחדות האמונה, במקום שהיה מקום לחשוב שהיא לא אותה אמונה. עכשיו צריך להבין, למה משה באמת היה מקום לחשוב שהאלוהים שלו זה לא אלוהי ישראל? כי מי זה אלוהי ישראל? מה הוא עושה? מה הוא נותן לעם? הוא נותן להם את ארץ ישראל. כלומר, אלוהי ישראל הוא אלוה לאומי. אבל משה, מה הוא עושה? הוא נותן התורה. אז אולי זה לא אותו דבר. אולי, כן, הדואליות הזאת צריכה בירור. נכון, צריך לחבר. נכון. בסדר? טוב. אחרי כל הבירור הזה, אנחנו יכולים להמשיך. איזה פסוק? אנחנו פסוק כף. ואומר אל בנותיו והיו, למה זה עזבתן את האיש? קראן לו ויוכל לחם, ויו אל משה. כן, בפרק ב', פסוק כף א', מה כל כך קשה למצוא? כן. ויו אל משה לשבת את האיש. ויתן את ציפור הביתו למשה. עכשיו, מה זה ויו אל משה? הסכים, כן? לא, אולי תועיל לשבת, כלומר, תסכים. אז, אבל חז"ל הסבירו מלשון עלה. כן, להועיל זה, השורש זה מלשון עלה, עלה זה שבועה. כן, כן. נכון.
היא לא קשורה לעם?
לא.
למה לא?
היא לא עברייה.
אז בסופו של דבר, היא נהייתה עברייה, נכון?
היא נהייתה עברייה, איך אפשר להפוך לעברי? היא הייתה גרה, כן, גיורת.
היא גרה?
כן, מן הסתם.
אבל היא כן יכולה להיות חלק מישראל, אז
אוטומטית... היא בחוץ. כלומר, תראה, זה לא גיור במובן הקלאסי של המילה. כן? עוד לא ניתנה תורה אפילו, כן? ומשעה שניתנה תורה, משה כבר לא היה איתה. נכון? מה אתה אומר? עם המצרים. כן, לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם. ודאי שלא. כי יש המשך. אני פשוט, אם היית נותן לי לגמור את המשפט, לא היית שואל את השאלה השנייה. כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. למה למצרים? כי הם אוכלים את השה. כן? והמצרים עובדים לשה.
גם אנשי מדיין בעצם מגדלים צאן.
כן, אנשי מדיין, אז הם עברים. הם עברים בזהות. יפה, ולכן הם אוכלים לחם עם משה.
אז אם בעצם הם אומרים פה איש מצרי...
זאת אומרת, הוא, המצרי, לא רוצה לאכול עם המדיינים. אבל המדייני רוצה לאכול עם המצרי. זאת אומרת, כאשר משה בעצם מסכים לאכול אצל יתרו, הוא הופך, אז הוא מפסיק להיות מצרי. הוא הופך להיות שמי. כן, יפה.
אז מדע שאביהם בעצם גרמה להם,
נכון. הוא מזמין אותו לאכול לחם, הוא בעצם לא איש מצרי.
ממש כדבריך, יפה. אני מקבל את החידוש, מוצא חן בעיניי. בסדר? יכול להגיד את זה בבית כנסת? אבל חכה, זה רק עד שנה הבאה. פרשת שמות, לא, עברנו. כן.
ברגע שהוא מתפתן מישהי חיצונית לעם, למה זה הופך אותו כן חלק מהעם? מתפתן
מישהי
חיצונית
מהעם, זה עוד להרחיק אותו. לא. הוא מתחתן עם מישהי חיצונית לעם, ולכן הוא יכול להיות שייך אל כל אחד ואחד מישראל. כי הוא לא מחויב כלפי אף אחד. אין לו חותן דווקא משבט פלוני. כן. כן. אז למה אתה שואל?
כי חשוב לי לשאול, למה אנחנו אומרים שלמצרים אין
סה? אין סה? מי אמר שאין להם סה? יש להם מקנה.
למה יש להם?
אני באמת לא יודע. שאלו אותי כבר כמה פעמים בזמן האחרון, מה המצרים עשו עם, 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 עם המקנה שלהם?
צמר?
אני לא יודע מה הם עשו. אולי הם עשו צמר, אולי הם עשו חלב. תראה, לגבי הצמר קשה לי להאמין. כי המצרים היו לובשים פשטן. זה לא במקרה. כן, כהני מצרים לפחות לבשו פשטן. ויש לזה כנראה סיבה. הם לא רוצים מן החי. כשהתורה אומרת לא ללבוש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו, מבחינת היהודים שיוצאים ממצרים, המשמעות היא לא לערב את מצרים עם ישראל. כן, הרי השמים, רואי הצון, הם לובשים בגדי צמר. נכון? כן. מה שהוא אומר, כן? זה פירוש אגב נכון. כן, הרי כתוב בספר בראשית שלא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים. כן, מצרי לא אוכל עם עברי. למה? כי העברי הוא אוכל מן השה והמצרים עובדים לשה ולכן הם לא מסוגלים לאכול ביחד. עכשיו פה יש רועה צאן, יתרו, הוא מבקש מהמצרי לבוא לאכול אצלו. והמצרי מסכים. כי המצרי במקרה שלנו, משה. זאת אומרת שמשה חדל להיות מצרי, הוא מצטרף אל העבריות. כן, כן, זאת אומרת, זה דבר שהמצרי לא יעשה בחיים. ופתאום הוא אוכל איתם.
המצרי שהוא חילוני?
מה זה מצרי חילוני?
אחד שלא אומרים בסה שלהם.
אין דבר כזה מצרי חילוני. בכלל, מושג החילוני הוא מושג שאני לא יודע בדיוק איפה נולד. מה שאני אשאל אותך שאלה. מה זה הולנדי חילוני? יש לך הגדרה? לא? מה זה הולנדי חילוני?
לא יודע מה זה הולנדי דתי, אתה לא יכול
להיות חילוני. מה זה הולנדי דתי?
אני לא יודע להגדיר גם את זה.
אני אגיד מה סממן, מה מאפיין? איך אתה יודע שההולנדי הזה הוא דתי?
הוא מחכה שעה.
לא, לא מדבר על יהודי, מדבר על גוי. גוי הולנדי, דתי, מה זה? הוא הולך לכנסייה, נכון. זה פשוט. מה זה הולנדי חילוני? שהוא לא הולך לכנסייה. למה שלא תגיד שהוא לא הולך למסגד? כי אתה מגדיר את החילוניות שלו ביחס לדתיות שלו. כן? כלומר, יהודי חילוני זה אחד שלא הולך לבית הכנסת. אבל הוא יכול ללכת לכל מיני מקומות אחרים. לבית כנסת הוא לא הולך. זאת אומרת, הוא מוגדר ביחס לאיזשהו מוקד. שהוא אומר, אני לא שייך לזה, אבל זה, האי שייכות שלו זו דרך מסוימת לשייכות. כן.
בשלב הזה כבר
יתרו
יותר?
מתי
יכול להגיד כאילו...
יתרו יתגייר? לא, בחיים לא.
הוא לא יצטרף בשום שלב ל...
לעם ישראל? ספק. ספק. האם יתרו יתגייר או לא יתגייר? זה לא ברור. הוא נשאר במשמר הגבול.
זאת אומרת, רק
בת
אחת אפשר לומר
ששמה
ציפורה, היא התחתנה עם
משה והיא גרה. לא, יש מבנות פוטיאל. מבנות פוטיאל שהתחתנה עם אלעזר. משום שבנות פוטיאל זה גם כן יתרו. כן? יש קשרים... יש קשרים מורכבים בין המשפחה של יתרו לבין עם ישראל. גם אתה רואה במלחמת עמלק בימי שמואל ושאול. אין שם משהו הולך אל עמלקי ושם הקני נמצא. מה עושה הקני אצל העמלק? כן.
כן.
וגם יעל, יש את חבר הקני.
לגבי העניין של פשטן ושל כל זה ששתנז, אם פה זה רק דוגמה ללא להתחבר עם המצרים, אז למה אנחנו לא לחשוב שיש הרבה הרבה דברים, כמו לא תאכל גדי בחלב אמו.
לא תבשל גדי.
לא תבשל גדי בחלב
אמו. בחלב אמו.
אכל לבי אמו. אז למה להגיד, טוב, זה בטח קטע הומני, לא לקחת את זה בתור זה, או יש עוד הרבה הרבה דברים שבעצם בטח הגדרה למשהו מסוים, כמו דוגמה הזאת של השעטנז.
תראה, כל מה שקרה טעמי המצוות, יש הרבה טעמים למצוות. מה שאני כאן דיברתי זה מה הטעם שאדם בזמן יציאת מצרים הרגיש ביחס לאותה מצווה. מה זה אמר לו? זה מה שזה אמר לו. עכשיו, ברור שיכולים להיות טעמים יותר עמוקים. יש סוגיה שלמה ברב קוק רק על זה, במאמר תללי אורות, המודפס במאמרי ראייה. יש שם ביקורת מסוימת של הרב קוק כלפי טעמי המצוות של הרמב״ם. שהרמב״ם מייחס את כל טעמי המצוות למצב העולם בזמן יציאת מצרים. אומר הרב קוק, אז זה ארכיאולוגיה. כלומר, אני כבר לא חי באותו עולם מנטלי, אז אני צריך לעשות, לחפש בכתבי היתדות מה הייתה הסיבה שלא תבשל גידי בחלב אימו. ואם אני לא אמצא? לכן הרב קוק צריך למצוא טעמים אחרים המכוונים כלפי העתיד. אז זה לא סותר. זה אומר שבשעה שיצאו ממצרים, אם היית שואל את היהודי היוצא ממצרים, תגיד לי, מה זה אומר לך? הוא אומר, זה לעומת מה שעשיתי עד עכשיו.
אבל אין דברים שמהפך, שכלום, אותו רגע ספציפיים, ואחרי זה כבר הטעם עצמו יורד, או שכבר...
אם יש דבר שהטעם שלו רק לאותה שעה, זו מצווה לשעה בלבד. יש מצוות הרי, שלא, הם לא, לא, לא לדורות. יש מצוות שנהגו רק באותה שעה. והם לא נמנות בתרייג. כגון, למשל, מלחמת מדיין. מניע.
אם זה משדר זה משה.
כן, במקרה הזה רואים שכאילו משה מתגייר. מתגייר למה? לעבריות. כן? הוא מצטרף אל בית יתרו. ושמה הוא לומד, מה זה להיות? עייד, כמו שאומרים. עייד. עייד זה יהודי. בשפה של היהודים. אתם יודעים מה זה יידיש? זה הקול, קול עשיו, והידיים ידי יעקב. מה זה יידיש? זה גרמנית, נכון? אז זאת אומרת שזה יעקב, עם הידיים של יעקב, שמדבר בקול של עשיו. כן.
האם זה היה נפוץ בזמן של משה ובתקופה ההיא, שמנהיג היה בא מבחוץ לבחוץ?
זה לא רק אז, אלא בכל הדורות. אתה תראה, בכל האומות כולן, חוץ מיוצאים מן הכלל, אבל הנורמה זה שהמנהיגות הדתית או הפוליטית היא באה מבחוץ. למשל, שושלת המלוכה היום באנגליה, היא גרמנית.
היום?
כן. בית ווינסור המפורסם. כן, מה השם המקורי שלהם? סקס קובורג גותה. נכון?
לא יודע.
ודאי, ודאי. אבל יותר מזה, ג'ורג' השישי, שמעת עליו פעם?
ג'ורג' השלישי.
השישי.
השישי.
כן. במלחמת העולם השנייה, לא היו משמיעים אותו ברדיו. אתה יודע למה? כי היה לו מבטא גרמני. אז זה מבאס את כולם. מה? השפה הטבעית של המלכה ויקטוריה, מה את חושב זה היה? הייתה מדברת גרמנית. מה? אז זהו, זה החידוש, שהתורה אומרת, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא כמו אצל האומות, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. משמע שזה היה מקובל. וצריך להבין מה ההיגיון בדבר. כדי להתייחס בכבוד אל המלך, הוא צריך באיזשהו מקום לא להיות מהחבר'ה שגדלו איתי בגן. כן? וגם הוא צריך להיות קצת אכזרי כלפי אומתו. זאת אומרת, אם הוא יותר מדי חבר של כולם, אז הוא יחשוש ממהלכים אכזריים. אז הוא צריך לבוא מבחוץ. כן? ולכן באמת הגמרא אומרת, למה התורה צוותה מקרב אחיך? כדי שלא יתאכזר.
כן? כן. מצוות שעה, מלחמת מה?
יש מה שנקרא מצוות לשעה. מצוות לשעה לא נמנו בתרי"ג מצוות, לפחות לפי דעת הרמב״ם. למשל, אחת הדוגמאות של מלחמה, של מצווה לשעה, ושל מלחמת מדיין, שלא נוהגת בימינו. כן.
אם הוא מתאכזר, סימן שהוא לא מהאומה.
משהו כזה, כן. כתוב שמי שאכזרי, יש הלכה בשולחן ערוך. אם אתה רואה אדם אכזרי, צריך לבדוק אם הוא יהודי או לא. הלכה מפורשת. כלומר שיותר מזה, השולחן ערוך אומר, אסור להתחתן עם המשפחה הזאת, נתור עם משפחה של אנשים אכזריים, אסור להתחתן עד שאתה לא מברר ארבע דורות שהם יהודים.
אכזרים אליך, אבל יהודים. אתה יכול
להיות
אכזרי למלחמה כלפי אומה אחרת.
כן, ודאי. למשל, דוד המלך היה אכזרי כלפי אומה אחרת. למה? כי הוא בא ממואב. ככה חזל אומרים. אדמוני, שופך דמים, דמימואב כעתה, מפני שהוא בא ממואב. אם יפה העיניים, העיניים זה עיני העדה, הסנהדרין, שמידת סנהדרין הוא הורג. כן. טוב, איפה היינו? כן, אנחנו בפסוק כ"א. מה? כן, ויואל, משה לשבת את האיש. אז ויואל פירושו הסכים, וחז"ל מסביר מלשון עלה. עלה זה שבועה, נכון? להועיל הכוונה לאיש שווה. כלומר, משה נשבע לשבת את האיש. זאת אומרת, יש לו שבועה שאוסרת עליו לצאת מן הגלות. כן, מה אתה רוצה? כן, ודאי. נכון. לא, לא, זה כבר. אתה זוכר שהיה כתוב איש מצרי מכה איש עברי? אז הוא ראה ששניהם יש להם חשיבות. כשהוא ראה שהאיש המצרי מכה, ויח את המצרי. המצרי הפסיק להיות בעל חשיבות. כלומר, הוא מחפש עכשיו פתאום עוד פעם דיאלוג בין איש ואיש. אז יש פה ממה ללמוד. אז הוא האיש והאיש. הם יכולים להבין אחד את השני. עכשיו, ויואל משה, מה? כן, ודאי, ויואל משה לשבת את האיש. חז"ל אומרים שהוא נשבע שלא לצאת מביתו של יתרו בלי רשות. נכון? זה מכאן שאסור, הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא למרוד באומות העולם ולא לעלות בחומה. זה הפעם הראשונה, לא, זה לא בדיוק הפעם הראשונה, זה הפעם, אתה אומר, אפילו השלישית. אבל נגיד פה זה עוד דגם כזה. של אסור לצאת מהגלות, וזה בשבועה. מעניין, יש ספר שכתב הרב יואל משה טייטלבוים מסאטמר, הרבי מסאטמר, על זה שאסור להקים מדינה. כן? כלומר, זה הספר המרכזי של האנטי-ציונות הקיצונית. כן, בגלל שלושת השבועות, הספר נקרא ויואל משה. כן, כי עוד כל מיני שקראו לו יואל משה, וגם בגלל שפה הפסוק הוא ויואל משה לשבת את האיש. עכשיו, מעניין מאוד, יש פירוש שני אצל חז"ל, מה זה ויואל משה? נשבע משה שהוא יקדיש את בנו הראשון לעבודה זרה.
זה מדרש.
כן, גם הדבר הראשון שאמרתי זה מדרש.
אז
מה שאני רוצה... יש גם מדרש כזה, רגע, ומה שזה אומר, שויואל משה שבת את האיש, אם אתה נשבע להיות בגלות, זה עבודה זרה. וזה אמת, כן? חז"ל אומרים, כל הדר בחוץ על הארץ, כמי שאין לו אלוה, ויותר חזק, במסכת עבודה זרה, כתוב ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אז בעצם השבועה, מה היא? אתה נשבע לעבוד עבודה זרה. זה בעצם אותו הדבר, כן? כי בעצם לעבוד את אלוהי ישראל מתוך הגלות, זה לעבוד אותו בעבודה שהיא זרה. עבודה זרה לו.
מובן?
לא, 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 לא. לא, 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 לא. ויואל משה השבט את האיש, כלומר משה מוכן לעבוד עבודה זרה, זאת אומרת, להיות, לעבוד את השם בעצם, אבל מחוץ לאומה. זה עבודה זרה. האמת היא, כל עבודה זרה זה ככה. מה זה כל עבודה זרה? זה עבודת השם, בצורה זרה. כלומר, זאת עבודה שיכולה להתאים לאומה מסוימת, איננה מתאימה לנו. מובן? כן.
אבל האומה החידוש פה, עד עכשיו אולי בארץ, וגם אולי שייך לאומה. למה,
זה לא, הביטוי עבודה זרה זה איך שאנחנו שופטים את ההתנהגות הזאת מבפנים. אנחנו האומה הישראלית, קוראי התורה. הרי התורה ניתנה לבני ישראל. כשאנחנו קוראים בתורה, מה זה אומר עבור עברי שמשה נשבע להישאר אצל הגוי? מה המשמעות של הדבר הזה? זה עבודה זרה. כן? אני מתי זה מפורש בספר דברים. כתוב, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם את הרע, בעיני השם אלוהיך. להכעיסו במעשי ידיכם. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד אותו ודון מהר מעל הארץ אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה לרשתה. לא תאריכון ימים עליה, כי שמת תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים. ונשארתם מתי מעט, בגויים, אשר יפיץ השם אלוהיך שמה. וביקשתם משם את השם אלוהיך. ומצאת. לא, סליחה, אני דילגתי על פסוק. ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יוכלון ולא יריחון ולא ימישון. עוד מוזר, מה זה ועבדתם שם אלוהים? על זה שעבדתם עבודה זרה בארץ, יש לכם עונש. מה העונש? תלכו לעבוד עבודה זרה. זה בדיוק מה שרצינו. כן? אלא הכוונה, בארץ, זה היה רציני. שם זה עץ ואבן. כן? מה זה עץ ואבן? אומר הכוזרי, עץ זה הצלב, ואבן זה הקעבה. אז אתם תעבדו אצל הנוצרים ואצל המוסלמים. עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה ביקשתם משם? מה זה שם? מן העבודה זרה, תתפללו אל השם. איפה תעשו את זה? בבית הכנסת. כלומר, בתוך בית הכנסת תתפללו אל השם, וזה יהיה עבודה זרה. אתם תעבדו שם אלוהים אחרים. למה זה עבודה זרה? כי הרוחניות של אותה ארץ היא תחת השר של אותה אומה. זה המשמעות של ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה. זה בטהרה כי זה בבית הכנסת. אבל זה עבודה זרה. מעניין עד כמה שהושפענו מעבודה זרה של הגויים. איך נראים בתי כנסת אצל האשכנזים ואיך נראים בתי כנסת אצל הספרדים. ותגידו לי שאין השפעה של הגויים מסביב. למשל, הרמב״ם כותב שבאשכנז יושבים על כיסאות בבית הכנסת. ובספרד יושבים על הארץ. נו. מה הסבר? יש מקומות שהגויים יושבים על הארץ, ומקומות שהגויים יושבים על ספסלים, נכון? אז זה כמה ש... כלומר, זה מה שקרה, ועבדתם שם, אלוהים. נכון? תשים שטיח, מה? זה באמת, אפשר לחשוב. עכשיו, רגע. ועכשיו כתוב, וביקשתם משם את השם אלוהיך, ומצאת. למה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך. כי לרחום השם אלוהיך, ולא ארפיך ולא אשחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך. זה אין ברירה. בגלות אין לך ברירה. לא רק שאין לך ברירה, כי יש לך שבועה. השבועה מכריחה אותך לשבת במקום התומעה הזה ולעבוד עבודה זרה. זה עבודת השם שלנו. מעניין, יש בגמרא במסכת שבת דיון על הנכד של משה רבנו. אתם יודעים מי זה הנכד של משה רבנו?
מיכאל.
מה?
מיכאל.
לא. לא. זה יונתן. יונתן שעבד בביתו של מיכה. כן? מיכה. זה סיפור בפני עצמו, פעם נצטרך לדבר על זה. מי זה מיכה? אבל היה לו מקום שמחוץ לשילו, ארבע מילים משילו, קרוב מאוד, שבו הוא היה עובד את השם עם פסל מכסף. והכהן שהיה משרת אצלו בבית עבודתו, היה הנכד של משה רבן. מסופר בספר שופטים שבדרך בני דן חטפו את הפסל הזה. ולקחו אותו צפונה, יחד עם הנכד של משה. כן? והיה לי הלוי לכהן. כן? הכהן הזה, שהיה נכדו של משה, לקחו אותו, כדי שהוא ימשיך לעבוד את הפסל הזה שם. והגמרא אומרת ששאלו אותו, תגיד, מה קרה לך שאתה, אתה הנכד של משה רבנו, וככה אתה עושה? אז הוא ענה להם, תראו, כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? ממשה. כן? לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואני אזדקק לבריאות. אני הייתי צריך כסף, צריך לאכול. סבא שלי אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואני אזדקק לבריאות. זה מה שאני עושה. עכשיו צריך להבין, את מרשו, מה, משה רבינו אמר דבר כזה? איך יכול להיות שהוא אמר דבר כזה? אני אמר, לא, הוא התכוון עבודה שהיא זרה לו. כלומר, שאדם, אם נגיד, אין לך הכשרה מקצועית למשהו, כלומר, לך יש מקצוע מסוים, אבל אתה לא מוצא עבודה שם. אתה עושה מקצוע אחר. זה עבודה שהיא זרה לך. עכשיו פה נשאלת השאלה, אז למה משה לא אמר את זה ככה? הרי ברור, זה פירוש של הגמרא לדברי משה. כנראה שמשה, אם משה היה רוצה להגיד עבודה שהיא זרה לו, היה אומר עבודה שהיא זרה לו. אז כנראה שמשה באמת אמר עבודה זרה. רק שהוא התכוון לעבודה שהיא זרה לו. אבל למה הוא אמר את זה ככה? כי הוא התכוון לומר שבאמת עבודה, העבודה והמקצוע שבו אני עובד, זה עבודת השם שלי גם כן. אז כשאני עובד במקצוע שהוא לא מתאים, זה באמת עבודה זרה. מה? ככה מובא בגמרא, שיונתן, נכדו של משה, אמר את זה בשמו. אז זאת אומרת שמשה באמת הבין, וזאת כנראה האמת, שהאדם שעובד בעבודה שהיא לא מתאימה, אז הוא נקרא שעובד עבודה זרה. אבל אין ברירה, זה עדיף מאשר להזדקק לבריות שזה עבודה זרה בריבוע. אז לעולם יעבוד אדם אפילו עבודה שהיא זרה לו, כלומר עבודה זרה, להזדקק לבריות. עכשיו, מאיפה משה למד את זה? מפה, מהסיפור הזה. הרי משה בא לאכול לחם אצל המדיינים, הוא עובד עבודה זרה. ברור? הכל מתחבר. כן, בבקשה.
למה פה, במקום בין משה
חזל אמרו, לכבודו. כן, זה תירוץ ראשון. יש דברים יותר עמוקים. עכשיו, זה דבר אחד. לאכול לחם עם גוי זה עבודה זרה. הגמרא אומרת, למה גזרו על פת של גויים מפני בנותיהם ועל בנותיהם מפני עבודה זרה? כן? אתה אוכל לחם אצל הגוי, בסוף תתחתן עם הבת שלו. תתחתן עם הבת שלו, היא תגרור ממך לעבוד עבודה זרה. ככה אומרת הגמרא במסכת שבת. זאת אומרת, וזה בדיוק מה שקורה פה. הוא אוכל לחם, מתחתן עם הבת, ועובד עבודה זרה. זה כתוב, אני
אעשה. הרב,
כן.
במידה מסוימת שאומרים שגוי, או מי שזה לא יהיה עובד אלוהים בצורה שונה, בצורה זרה, אבל זה לא דווקא האלוקים שלנו, זה אלוהים שלו.
זה אלוהים שלו, אבל מי זה אלוהים שלו?
אלוהים שלו, הוא מגדיר אותו אחרת.
הרי, תן לי לענות. אלוהים שלו זה אלוהי העולם. כי הרי מה זה עובדי עבודה זרה? צריך להבין את זה ברצינות. עבודי עבודה זרה זה לא פרימיטיבים ילדותיים. העובדי עבודה זרה זה אנשים שיודעים שיש הקדוש ברוך הוא. והם שואלים את עצמם איך לעבוד אותו. ואז הם מוצאים איזשהו צינור שמתאים לאופי של אותה אומה, של אותה חברה. אז זה מתאים להם. ולנו זה עבודה זרה, מובן? זאת אומרת, ולכן אפשר לומר בוודאי, אלוהי מצרים זה לא אלוהי ישראל. אבל שניהם זה גילוי של האינסוף.
אבל זה קשה מאוד לקבל את זה, כי איפשהו זה יכול ליצור מעין קשר בין האמונה שלהם לאמונה שלנו, זה ברור שבהגיון זה...
יש גמרא במסכת עבודה זרה ששואלת את השאלה הבאה. יש בבבל בית עבודה זרה, שבו לפעמים אין גשם בבבל, אז כהני אותו המקום אומרים שהם שאלו את האל, והוא אומר שצריך שיקריבו לו אדם. לוקחים בן אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו, ויורד גשם. אז הגמרא שואלת, איך זה?
איך זה?
אתה הגמרא? אתה הגמרא? אמרתי שהגמרא שואלת איך זה.
יש תשובה גם?
לא, הגמרא נשארת בקושיה. אז אתה יודע שיש תשובה. אתה יכול לשאול מה התשובה? התשובה של הגמרא זה, וכי מפני שהם טועים יאבד את עולמו? כלומר, הם עשו שטות להרוג בן אדם על גבי המזבח, תועבה. אבל העולם צריך גשם.
אבל למה אתה
עושה עכשיו? צריך. אז הגמרא אומר את זה, ממילא הוא התכוון לתת עכשיו. כן. אבל זה אומר משהו. זה אומר שיש צינור טומאה, שדרכו ריבונו של עולם פועל את מה שפועל. אז זה היה כתוב בספר מלכים, דבר מזעזע, מלחמת מואב. מכיר מלחמת מואב? כשמלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום יוצאים להילחם נגד מלך מואב. מלך מואב רואה שעוד מעט אוטוטו הולכים לגמור לו את הממלכה. יש מצור של אדיר, של צבא גדול מסביב לעירו. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את בנו בכורו ושוחט אותו על הבמה לאלוהי ישראל. כך כתוב. הוא מסופר בספר מלכים. כתוב שם, ויהי הקצף על ישראל, ואז הצבא עזב את המקום. אז זה הסברה רציונליסטית. זאת אומרת, הוא שחט, אבל זה פה משהו. הוא הקריב את הבן שלו לאלוהי ישראל. כן, וגם הגמרא שואלת, מספרת, מה גרם לו לעשות את זה? הוא התעניין, מי זה האלוה הזה? אז סיפרו לו על עקדת יצחק. אמרו, או, זה באמת רעיון. עקדת יצחק. ולמה? הוא לא שחט אותו, אני אשחט אותו. זה לא, הוא לא חיכה למלאך, הוא שחט אותו. שחט אותו, וזה עזר. הגמרא אומרת את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, יש קטרוג על עם ישראל. הוא מוכן לשחוט את בנות. תראו מה ש... אז נכון, זה תועבה וכו'. כן. לגויים
הייתה אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה נכונה? זאת אומרת, למה הקדוש ברוך הוא לא דאג לכך שיהיה בעצם, אולי אם לא יודע, נבואה לגויים, שיכולו לעבוד אותו בצורה ש... כמו שהתורה רוצה, גם כאילו בצורה נכונה.
אתה שואל פה שאלה יפה מאוד. מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לגויים לעבוד אותו בצורה לא נכונה? מי אמר שזה צורה לא נכונה? שבע מצוות בני נוח. בואו נבדוק. בואו נבדוק. אתה אומר שבשבע מצוות בני נוח, המצווה הראשונה זה האיסור לעבוד עבודה זרה. זה אני מסכים איתך דווקא. זה נכון. עכשיו, יש שאלה, יש בפרשת וילך. פרשת וילך, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה, אחרי אלוהי נחר הארץ. מפרש רבנו בחיי. מה זה נחר הארץ? שהם נוחרים בארץ. כן, מה פתאום? בארץ ישראל לעבוד לאלוהים אחרים? זה נחר בארץ. זאת אומרת שבחוץ לארץ לא מפריע. שיעבדו, אבל לא פה. מה, בארץ ישראל פלטרין של מלך? זה אלוהי נחר הארץ. ואז רבנו בחיי מאיר הערה מעניינת, הוא אומר, אתה לא תמצא בכל התנ״ך כולו, בתורה, בנביאים ובכתובים, שהנביאים באו בטענות אל הגויים על זה שהם עובדי עבודה זרה. למה? הוא אומר, כי זה אלוהיהם. איך הוא אומר? אבל אז, יש פה שאלה. למה באמת יש בשבע מצוות בני נוח שאסור לעבוד עבודה זרה? מה התשובה? לא. יש כאלה שפרשו את זה גם ככה, אבל זה מוגזם. אגב, מעניין שהתורה, גם כשהיא ציוותה להשמיד עבודה זרה, ההלכה היא רק בארץ. בארץ יש לך מצווה להרוס עבודה זרה. בחוץ לארץ, תורה לא אכפת לה. מה זאת אומרת לא אכפת? זה אחת מתארג מצוות, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. כתוב מפורש. כן? יש מצווה לאבד עבודה זרה מארץ ישראל. זה מפורש בכל הפוסקים. אבל המצווה הזאת לא בחוץ לארץ. והשאלה היא למה? הרי אם זה אסור, זה אסור. אבל מצד שני, הנה, זו השאלה ששואל האדם. מה אם מצווה ראשונה בשבע מצוות בני נוח שאסור לעבוד עבודה זרה? שאלה טובה, נכון?
תשובה טובה.
לא, זה לא תשובה.
יש לה תשובה טובה?
אי, ודאי שיש תשובה טובה. התשובה היא ששבע מצוות בני נוח זה מה שאנחנו קופים על הגויים כשהם תחת שלטוננו. אני כבר שולט עליך? טוב, אצלי בבית אין דבר כזה. אתה לא תעבוד עבודה זרה פה. זה פה, מקום כזה, לא סובל. כל הזמן שאני לא שולט עליך, אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל עכשיו אני שולט עליך. לעומת זה, גילוי עריות ושפיכות דמים, גם כשישראל לא שולטים על אומות העולם, יש כן תביעה כלפי הגויים שלא לעשות את זה. נכון? יש שאתה רואה, יונה בן עמיתי יוצא לנינווה. יוצא לנינווה כדי להחזיר אותם בתשובה. על מה הוא מדבר איתם? אתם לא בסדר, נכון? עלתה רעתם לפני. איזה רעה הם עשו? גזל, נכון? ומן החמאס אשר בכפיהם, כן? איש מדרכו הרע ומן החמאס אשר בכפיהם, אבל מהעבודה זרה, אין זכר לזה. או למשל, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי חבדה מאוד. מה הם עשו? הם היו רעים עם האורחים וגם משקף זכור, כל מיני. מה עם עבודה זרה? לא אכפת לאף אחד. זאת אומרת, רואים שהאיסור של עבודה זרה כלפי גויים, זה נכון שזה איסור כללי, אבל כביכול אפשר לומר שהתורה דנה את כל האנושות כתינוקות שנשבו לעניין זה.
אז
זה
אומר הרב יגן. אז מה דרך לעבוד את
הקדוש ברוך הוא
מבחינתם? זה
איך שהם רוצים? לא, לא איך שהם רוצים, כי יש דברים שאסור לעשות בכל זאת. למשל, תראה איך שהתורה אומרת על הכנענים שהם אנשים רעים. איך היא אומרת? כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. זה מה שהתורה יש לה להגיד נגדם. הם לא בסדר. הם שרפו את הילדים שלהם מעבודה זרה. וזה שהם עובדים עבודה זרה, לא מפריע לך? כן? כן, זו. אז זה, כן. ולכן התורה יש לומר, התייחסה ביוון. יש פסוק, פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים. כל צבע השמיים אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. צבע השמיים אשר חלק השם אלוהיך לכל העמים. מה אומר רשי? מה זה חלק השם אלוהיך? לאלוהות. דבר אחר, לאבדם. אבל מעניין, פירוש הראשון, לאלוהות. עכשיו, אם תסתכל בדברי משה, בפרשת עקב, הוא אומר, כי השם אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לו יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה. עכשיו, בואו נבדוק. כשמשה אומר, כי השם אלוהיכם, מי כלול בביטוי חם? מי זה חם? מי זה חם? כן, השם אלוהי חם. לעם ישראל, נכון? השם אלוהי חם. הוא לא אצלכם, אלא אצלם, אלוהי האלוהים. ואדוני האדוני. נכון? מה לא? משה אומר, כי השם אלוהי חם הוא אלוהי האלוהים. אז כשהוא אומר חם, הוא מתכוון לעם ישראל. כלומר, השם שהוא האלוה הישיר אצלכם, הוא אצלם אלוהי האלוהים. האמת היא שאנחנו אומרים את זה כל יום פעמיים באהבה. שמה ישראל? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל האומות. נכון שאנחנו אומרים את זה כל יום? מי אומר שזה הפירוש? רשי. ככה רשי מפרש את זה.
אבל במידה מסוימת, ברגע שבודהיסטים עובדים את הבודה או הינדואיזם עובדים את האלים שלהם, בעצם עובדים את השם בדרך שלהם,
משהו כזה,
פלוס כל הנוצרים האלה, המיליארד נוצרים האלה שמודים את זה, אבל זה דבר שהוא, זה עבודה זרה, כאילו זה דבר שהוא,
הנצרות זה יותר חמור. הנצרות זה יותר חמור. כי זה מינות, זה לא עבודה זרה. זה יותר חמור.
מה ההבדל פה? כי זה עבודה זרה, זה
עבודה זרה. לא, זה בכלל לא אותו דבר. עבודה זרה זה לעבוד אלוה אחר. ומה, אתה בא,
עובד את השם שלנו
בצורה זרה. בא עובד עבודה זרה, אומר, שמע, מה שמע לעבוד לך את השם? זה קשה. בוא אצלנו, אצל הבעל, יש שם אוכל טוב, יש ריקודים, יש זנות, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל זה שם. זה אצלנו, זה, יש אקשן. אל תעבוד את השם, תעבוד עבודה זרה. אז אדם יוצא מעבודת השם והולך לעבוד את הבעל. לעומת זה, מה זה אמינות? אמינות זאת עבודת אלילים בשם היהדות. אז זה מכניס את התומעה פנימה. לכן זה יותר חמור. כן.
האם יש יותר אחר
אפשר
להדיר שאף אחד לא אכפת לו מהעבודה זרה, כיוון שהיהודים עדיין בזמן הזה הישראלים, העם שלנו עדיין לא עבר את השלב הזה.
לא.
כלומר, אנחנו עברנו
את השלב. לא, 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 לא. כי הנביאים באים בטענות על גילוי עריות ושפיכות דמים, גם כלפי עם ישראל וגם כלפי האומות. וגם באים בטענות על עבודה זרה של עם ישראל, ולא באים בטענות על עבודה זרה של הגויים. תמוה מאוד. כן.
השם, אני יודע להבין את הנקודה הזאת, אם השם הוא אלוקי ישראל, אבל גם הוא אלוקי בעצם כל העולם כולו.
נכון.
אז למה הוא לא נתן בעצם איזושהי דרך?
אז אני אמרתי שהוא נתן להם.
אבל הדרך שאתה מדבר, אבל אין כאילו מוסר כאילו כללי לכל העולם, כאילו כל אחד עושה משהו, יש כאילו בלגן.
לא, זה לא בלגן. יש התאמה מדויקת לכל אומה ואומה. עכשיו תסתכל לרגע אחד בפרשת משפטים, אם לא אכפת לך. בפרק כף ב' פסוק כף ז'. בשמות כף ב' פסוק כף ז'. בוא נראה. נו, נצפר או לא? כן, פרק כף ב', פסוק כף ז'. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. עכשיו, מה זה אלוהים לא תקלל? אתה אומר, זה הדיינים. הדיינים, מאיזה עם הם? מעם ישראל. וכתוב כאן, ונשיא, בעמך לא תאור. משמע שעד עכשיו דיברתי, לא בעמך.
כל הדרך.
מה?
כל הדרך.
זאת אומרת, אז אולי זה בכלל לא מדבר על דיינים. עכשיו תראו, יש ספר שכתב יוספוס פלביוס. שמעתם על יוספוס פלביוס? יוספוס פלביוס. כתב ספר נקרא נגד אפיון. זה ספר של הגנה על היהדות מפני הטענות של איזה מצרי אנטישמי בשם אפיון. לא. מצרי מאלכסנדריה, שהכהן דת, והוא היה אנטישמי חבל על הזמן, וכנגד הטענות שלו, אז יוספוס כתב את הספר הנקרא נגד אפיון. הוא היה סתם עובד אלילים רגיל, עסוק קצת בפילוסופיה, אדם כאלה. אז יוספוס כתב נגדו ספר. שם הוא מסביר, אז אחת הטענות שאפיון אמר, היהודים הם לא בסדר. מה הם לא בסדר? הם מזלזלים בכל דבר קדוש. הם מזלזלים באלים שלנו. לא בסדר. אומר לו יוספוס, איך אתה מדבר? איך יכול להיות מה שאתה אומר? הרי תורתנו צוותה לו לקלל את אלוהי העמים. איך הוא אומר? איפה הוא לקח את זה? מפה. עכשיו, הוא אומר, אבל מה אפשר לעשות שהם בעצמם מבזים את אלוהיהם? כי הרי מספרים עליהם כל כך הרבה שטויות. ואז הוא מביא שם שורה של איזה 10 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שמראים דברים מגוחכים על האלים בעצמם. אז הוא אומר, אחרי שאתם עושים צחוק מאלוהיכם, איך לא נעשה צחוק מאלוהיכם? עד כאן דברי יוספוס. שאני לא מבין, אם זה איסור דאורייתא לפי שיטתו, אלוהים לא תקלל, מה אכפת לי שהגויים מבזים? אלא כנראה שמה שרוצה לומר, שבמקור העבודה הזאת הייתה עבודה זרה, אבל היא הידרדרה ונהייתה עבודת אלילים. וכלפי עבודת האלילים יש זלזול. עד כאן להיום, שלום. תודה רבה.